עמלק AI, מדברים על בינה מלאכותית, בקטנה, עם תמיר נווה ואורי גורן.
היי אורי, מה שלומך? על מה אנחנו מדברים היום?
היום נדבר על סרגל מאמצים.
מה, כמו בטירונות?
כמו בטירונות, אבל נקווה שגם יעבוד. מכיר את המורה קלם, בחור שיצא לחופשה בטירונות קרבי וחזר ונפצע או מת או משהו?
וואו, כן, אז איך עושים את זה למודלים שהמודל שלנו לא ימות?
אז אצלנו מודל הוא לא מת ומתעלף, אלא הוא פשוט לא מתכנס.
וואלה, המת זה לא מתכנס, יפה.
אז כל מי שלא הבין את האנלוגיה, אנחנו מדברים היום על קוריקולום לרנינג, זאת אומרת בנייה של תוכנית לימודים.
כן, מודלים באמת שאנחנו מאמנים אותם, בעיקר בדיפ לרנינג, שאנחנו עוסקים בדאטה מאוד מאוד גדול, הם מאוד רגישים לסדר של הדוגמאות של האימון, נכון? למשל, יש את המושג Catastrophical Forgetting, שמה זה בעצם?
אז כאילו על פניו אנחנו כבר לקחנו כאיזשהו רוטינה קבועה שלוקחים את הדאטה של האימון, לוקחים את נגיד תמונות של כלבים וחתולים, הדוגמה החביבה עלינו, מערבבים אותם, נותנים את זה למודל להתאמן. למה בעצם? למה שאני נותן כל הכלבים במכה, כי הם נמצאים לי בתיקיית סלש דוג, וזה נורא נחמד, ואז את כל החתולים, למה שזה לא יעבוד? אז בפועל, המודל לומד איזה מינימום נורא נורא טוב של פונקציית לוס שרלוונטי לכלבים, ואז הוא זז למינימום אחר, ונוצר את השכחה הזו, שמשהו למד בתחילת האימון, נשכח, ולא התיישבנו על איזה מינימום באמצע, שטוב גם וגם. אז שמנו לב שצריך לעשות איזשהו שפלינג. האם אפשר לעשות יותר חכם מרנדום? זו בדיוק השאלה שקוריקולום לרנינג בא לענות עליה.
כן, אז קודם כל זה באמת דבר שהוא מאוד אינטואטיבי גם בלמידה אנושית. אנחנו, ילד קטן קודם לומד לחבר מספרים עד 10, ואז שלב השבירת הסרט, נכון? שהוא כבר עושה תרגילי חיבור של מעל 10. אז מאוד אינטואטיבי לנו כבני אדם, ומסתבר שזה עובד, מסתבר שהדבר הזה עובד, כי גם כמו שלנו יש דוגמאות קלות וקשות, גם למודל שאנחנו מאמנים יש דוגמאות קלות וקשות, אגב, או דוגמאות קלות וקשות, או מחלקות קלות וקשות, ובעצם הרעיון בקוריקולום לרנינג באופן כללי, זה לעשות תוכנית כזאת שבהתחלה מאמנים את המודל על דוגמאות, על סאבסט מסוים של דוגמאות או מחלקות קלות יותר, ואז בצורה הדרגתית ועדיין מאוזנת, כדי להימנע מהקטסטרופיקל פורגטינג, לאט לאט לתת יותר ויותר דוגמאות קשות עם הזמן. עכשיו העניין הוא שלא באמת תמיד ברור מהם המחלקות הקשות מראש, וזה אחד הקשיים פה, זה אחד האתגרים. אגב, המושג הזה נכנס לראשונה, לפחות ממה שמצאנו בשנת 93, מאמר של אלמן על אימון מודל תחביר שפה, הוא הראה שם שרק כשהוא עשה אימון מדורג, המודל שלו הצליח להתכנס.
זאת אומרת, זה באנלוגיה של הטירון בצבא, צריך לסדר את זה כמו שצריך במודל תחביר הספציפי הזה, אחרת המודל מת, כן? כן. זאת אומרת, החופשה הזו...
יכולה להרוג לך את המודל. כן, לגמרי. אגב, אני גם פעם ניסיתי, היה לי איזשהו דייטאבייס של תמונות מעולם הוויז'ן, מאוד ייחודי, לא תמונות סטנדרטיות, הייתי צריך לעשות שם איזשהו סיווג בין שתי מחלקות, לכן זה היה יחסית פשוט לייצר דייטה סינתטי. אז ייצרתי דייטה סינתטי שדומה לדייטה האמיתי, ואת הדייטה הסינתטי בניתי בצורה כזאת שתמונות יותר קלות ויותר קשות ויותר קשות, ואימנתי בצורה כזאת לפי הסדר, וזה ממש כאילו, זה עבד, זה פשוט עבד, זה היה ממש מדהים. אז זה ניסיון אישי שלי.
אני גם לא מפירסט הנד, אבל לפחות ג'רמי האוורדס מעיד בקורסים שלו, שאחד הטריקים שהוא עושה, זה בהתחלה ללמד על תמונות ברזולוציה יותר נמוכה. זאת אומרת, אני אקח ציפור, אתשטש אותה, עשה לה דאון סמפלינג, אתן למודל לזהות שזה ציפור, ואחרי זה, אם מודל יודע לזהות על תמונה מטושטשת, כנראה לו יותר קל. שזה עוד, זה דומה, זה בשכונה של קוריקולום לרנינג, וזה איזושהי טכניקה לעשות אימון יותר מהיר, עם מעט דוגמאות.
כן, זה למעשה קצת כמו להתחיל את המשקולות שלנו בצורה שהיא לא אקראית, אלא בצורה שהיא כבר, אתה יודע, איפשהו בדומיין הזה. חשוב לשים לב שלפעמים אנחנו יכולים ליצור תוכנית לימודים כזאת שהיא נראית לנו מדורגת, אבל בעצם יכולה דווקא לקלקל את הלמידה. אז זה לא כזה ברוך לעשות את זה. אז איך עושים את זה? איך עושים את זה בעצם?
אז קודם כל, יש שני אבני יסוד לקוריקולום לרנינג. האבן יסוד הראשונה היא בעצם פונקציית הסקורינג, שזה אומר כמה דוגמה היא קשה. עכשיו, אם הייתה כמו תרופה להתגרחות, אם הייתה דרך אחת בדיוק לעשות את זה, אז כולנו יום מושרים. יש הרבה מאוד כיוונים, הרבה מאוד יוריסטיקות. אחת השיטות הנפוצות היא לקחת מודל אחר ולראות מה רמת האי סדר, בין אם זה אטרופיה או הבדלים בין ה-first class ל-second class, ב-output layer שלו. יש דרכים נוספות כמובן.
כן, מודל אחר אגב, זה יכול להיות מודל פשוט שאומן על סאבסט של הדייטאבייס, מודל קטן יותר, מודל שאומן על, על דייטה אחר, אבל באמת מודל שיחסית קל לנו ומהר לנו להפעיל אותו לצרכים האלה של חלוקת הדייטה שלנו לקשה קל. אגב, החלוקה הזאת יכולה להיות בדידה ויכולה להיות רציפה, נכון? זאת אומרת, סקורינג זה אפשר ואפשר.
נכון, זאת אומרת, זה יכול ממש חלוקה לחמש רמות קבועות, או ממש למספר רציף, ויש טכניקות, יש יתרונות לכל אחד מהם. אז זה עניין הסקורינג. זאת אומרת, זה לשים אותך על הסרגל, בסרגל מאמצים. האלמנט השני, האבן יסוד השנייה, זה פונקציית הפייסינג. זאת אומרת, אוקיי, אז יש לי את הדוגמאות, אני יודע איך הן מתפלגות מרמת, לפי רמת קושי. איך אני מסדר אותם כדי שתלמד הכי טוב? איך להתחיל מהכי קלות לכמה זמן? צריך לזכור שצריך גם כשמתקדמים בתוכנית האימונים, צריך עדיין להביא דוגמאות קלות, כי בניגוד לבני אדם, מודלים שוכחים, כמו שהזכרנו קודם.
כן, ובעצם אסטרטגיית ערבוב פה היא חשובה.
כן. מאמר לדעתי מאוד מקיף, של גיא כהן ודפנה ויישה, אני מקווה שאני הוגה את שמה נכון.
ושמנו את הלינק, אז תוכלו לראות.
כן, ולשם שינוי שמנו את הלינק. עשה אסטרטגיה מאוד מאוד פשוטה וחמודה, של פייסינג אקספוננציאלי. זאת אומרת, באפוקים הראשונים, אני אתן למודל להתאמן על כל הדוגמאות עד רמה 1, פעם שנייה זה עד רמה 2, באפוק השלישי עד רמה 4, אחר כך רמה 8, 16 וכדומה, וככה בעצם אני כל הזמן דואג שתהיה דגימה גם אחורה, אבל אני בצורה אקספוננציאלית מלא את רמת הקושי, והם עשו פה באמת מחקר מאוד מאוד נקיף, ואחד הדברים המאוד פיירים שהם עשו, זה שהם הראו גם כמה הקוריקולום לרנינג מוסיף, וגם הם יצרו אנטי קוריקולום לרנינג, שזה בעצם באנלוגיה לצבא, זה לקחת חייל, ליום ראשון להגיד לו, תרים 200 קילו.
לקחת אותו לאימון המתקדם, ואז להחזיר אותו, או לא, ליום האחרון של הטירונות, ואז
בדיוק.
עשה קומטה, ואז להתחיל את
ה... קח טנק, סחוב אותו על הגב, ולסיים את זה בתמלא ממייה, אשבוך אותה.
אז על מה הם עשו? הם עשו את זה על VGG, נכון? VGG עם איזה דייטאבייס?
הם עשו VGG עם C410.
אוקיי, ומה התוצאות שלהם היו?
אז הם הראו שלאחר 3,500 בצ'ים, שהם היו, אם אני זוכר נכון, מהאפוקים, המודל הוונילה היה 1% פחות מהקוריקולום, זאת אומרת, הקוריקולום לרנינג היה שיפור של 1%, ואנטי קוריקולום היה בצורה סימטרית 1% מתחתיו, שזה זה מעניין.
כן.
זאת אומרת, מדובר פה לכל הפחות בהאצה של תהליך הלמידה, ויכול להיות באמת גם שיפור.
שיפור קיוסי, כן.
בניגוד לדוגמה של אלמן, אין פה, הם לא הצליחו לשבור את תהליך האימון לגמרי, הם לא הצליחו להביא לכך שהאנטי קוריקולום יגרום לכך שהמודל לא יתכנס לגמרי,
כן.
אבל הוא כן הקשה עליו, כן העת.
כן, שזה איפשהו אפשר אולי להבין את זה, אני חושב, כי הדייטאבייס של סיפר, אני לא חושב שהתמונות שם הן באופן משמעותי שונות ברמת הקושי שלהם, הן בסוף די דומות. אז הסיפור הזה הוא כנראה מאוד תלוי דאטה.
כן, ולהזכיר, אלמן עבד על דאטה של תחביר, ששם באמת אפשר, אפילו לבני אדם, מאוד קשה להבין קונספטים בתחביר, אז...
כן.
סביר שגם למכונה. גישה אחרת, שהיא עובדת יותר טוב כאשר הסקורינג פונקשן פולט משתנה בדיד, זאת אומרת, הדוגמה הזו היא רמה 1, רמה 2, רמה 5, אבל אין דוגמה, אין רמה 5.13. הגישה פה היא גישה מאוד מאוד מעניינת. היא נקראת teacher student או teacher guided curriculum, כאשר הסטודנט זה המודל שאנחנו רוצים לאמן, אבל הטיצ'ר הוא בעצם מודל reinforcement learning שמקבל את הפרסים שלו לפי הצלחת התלמיד. אז בוא נשמע איך זה הולך. יש שלב של אימון, מיד לאחריו התלמיד מקבל מבחן מאיזשהו validation set שיושב בצד. לפי ההצלחה שלו בכל רמה, זאת אומרת יש שאלות מרמה 1, שאלות מרמה 2, עד שאלות ברמה 5, לפי ההצלחה שלו במבחן, הטיצ'ר דוגם שאלות לבית שבא. במאמר שלהם הדגימה הייתה עם מולטי-אונבנדיט, אבל אפשר לחשוב על כל מודל של reinforcement.
כאשר אגב חשוב להזכיר, ההחלטה אם הטיצ'ר הוא עשה את העבודה טוב או לא, זאת אומרת הוא נתן את הדוגמה הטובה או לא, היא לפי מידת ההצלחה על אוסף דוגמאות אחר, על איזשהו validation set אחר, לא על האוסף דוגמאות שאיתם הוא מאמן. למרות שאני ראיתי גם מאמרים שלקחו את הדוגמאות אימון עצמם, עד כמה הוא מצליח בהם. ואגב, עוד מטריקה אחרת שנתקלתי בה בטיצ'ר סטודנט מתודולוגי, של להסתכל עד כמה הסטודנט למד עם האוסף דוגמאות האלה, איך מודדים כמה הוא למד, כמה המשקולות שלו השתנו. נכון? כאילו מדי, לא השינו המשקולות, כנראה הוא, אתה יודע, הוא בסדר, הוא לא צריך ללמוד שום דבר. הבאת לו אוסף דוגמאות שהוא היה מאותגר עליהם, הוא עדכן את המשקולות באיזשהו כיוון בצורה משמעותית, וואלה, היה דוגמה טובה, הטיצ'ר פה נתן פה תרגילי בית יפים. אז זה גם איזושהי מטריקה אפשרית עבור הטיצ'ר.
כן, זאת אומרת, באנלוגיה לתלמיד, זה נקודת למבחן, להגיד לו, ישבת והשקעת הרבה, כל הכבוד.
כן, אפילו שלא כל כך הצלחת, השקעת, כל הכבוד על ההשקעה. אגב, אנשי חינוך אומרים שככה אנחנו רוצים לדבר על הילדים שלנו, אתה יודע. אף פעם לא להגיד להם, וואו, כל הכבוד, הצלחת. לא, זה לא טוב, זה חנך אותם להיות פרפקציוניסטים. כל הכבוד על המאמץ, לא כל הכבוד על ההצלחה.
אתה אומר שבאופן מפתיע, אנשי חינוך של אנשים גם יהיו כנראה אנשי חינוך טובים למודלים.
כן, כמו, הנה, כמה אנלוגיות אנחנו עושים היום, מודל מת, מודל זה, אוקיי, כמה מילים לסיום, קוריקולום לרנינג, בעולם הרגרסיה פחות מצאנו על זה חומר עכשיו בסקירת ספרות המהירה שעשינו.
מה זה פחות מצאנו? לא מצאנו בכלל, זאת אומרת, אם מישהו מחפש נושא למחקר, לא ראינו שזה הוזכר פעם אחת בחיפוש המאוד דל שעשינו באינטרנט, אז כנראה יש...
אז מוזמנים לכתוב לנו אם מישהו מכיר, ונשמח להשאיר את עצמנו. מה שכן, בעולם ה-reinforcement learning, קוריקולום הוא די חזק, יש הרבה גישות, זה בהקשרים קצת שונים מעולם הקלסיפיקציה. יש את הקוריקולום true self-play, שזה לייצר איזושהי תחרות בין מודלים, לאמן שתי אייג'נטים עם מטרות מנוגדות. אייג'נט אחד צריך להגיע לסטייט מסוים, אייג'נט שני צריך להחזיר את הסביבה לסטייט הראשון, ובכך לבנות איזושהי תוכנית לימודים, תוכנית סרגל מאמצים לאייג'נטים. יש אוטומטיק גול ג'נריישן, מאמר חדשני יחסית מ-2018, שמשתמש באלגוריתם GAN, Generative Adversarial Network, שהוא מג'נרט או בוחר סטייטים כאלה שהם יהיו היעד שהסוכן צריך להגיע אליהם באופן כזה, שלא קשה מדי ולא קל מדי לכל שלב של הלמידה. אז באמת יש יותר ויותר בזמן האחרון כל מיני גישות קוריקולום לרנינג, כל מיני תוכניות למידה שבונים למודלים שאמורים לשפר. תחום מאוד, מאוד אינטואטיבי, מאוד מעניין. זהו, אני חושב שכיסינו את מה שתכננו לחסות.
לגמרי, וכמו כל תחום בעולם הדיפ לרנינג, משתנה ומתעדכן. אם אתם יודעים על חידושים, מתעסקים בתחום דברים שלא כיסינו, נשמח לעדכונים בתגובות.
תודה על ההזנה, שיהיה שבוע טוב.
שבוע טוב.